גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב, יום רביעי.
בוקר טוב.
חצי שבוע מאחורינו, מה העניינים אלי?
בסדר.
בסדר, לא לצאת מגדריך.
לא, אני בסדר גמור.
האמת היא שהבוקר הזה התחיל מבאס מאוד.
התחיל מבאס מאוד מאוד. מדאיג, מבאס, כן.
חלל נוסף ברפיח. מה סיפרו לי שהמלחמה נגמרה?
הניצחון המוחלט.
אבל המלחמה אז לא נגמרה.
היא לא תיגמר, כמו תרחשת עלינו 100 שנה. סליחה שאני... תראי, איזה... ישבו פה כנופיה, שבראשה של הכנופיה הקיסר, המנהיג העליון, ממש ככה היה
המנהיג
משהו.
העליון הישראלי או האמריקאי?
המנהיג העליון הישראלי. כשאני אומר המנהיג העליון, אז היו שרים סביבו שככה קראו לו, החנפנים. באמת, אחד מהם, ניר ברקת יושב ברעיון טלוויזיוני ואומר, ביבי הוא המנהיג העליון, ככה, באלו המילים, ואין לו מושג על מה כאילו כולם הסתכלו עליו, לא משנה, נעזוב אותו, לא איש מרשים במיוחד.
לא.
ובכל מקרה, האמינו שהגיע לפה טראמפ, והם סיפרו לנו, סליחה, הם סיפרו לנו סיפורי סיפורים הניצחונות מוחלטים. הם הוציאו כובעים. הם סיפרו לנו שהם דחו עסקאות, דחו עסקאות חטופים. אני מזכיר למעלה מ-40 חטופים שלנו, אם אינני טועה, אני מקווה שאני לא טועה, 44 חטופים שלנו נכנסו חיים ויצאו מתים בגלל שהם נרגעו ונרצחו שם. והם סיפרו לנו סיפורים במשך שנתיים שאסור לצאת כי צריך פה ניצחון מוחלט ועד שהחמאס יהיה על 4, זוכרת? סיפרו לנו את זה עד למזמן, שיהיה על 4 ושנחריע את החמאס ושלא יישאר שם כלום ושנפרז את המקום. ואז עולה היום נשיא ארצות הברית ואני רוצה לצטט, הוא אומר על החמאס, החמאס חייבים להתנהג יפה. עשינו את המסכם.
כן, ילדים טובים.
הם חייבים להתנהג יפה. אם הם יתנהגו יפה, הם יהיו שמחים. אם הם לא יתנהגו יפה, הם יחוסלו. זאת אומרת, ההסכם אומר שאם תתנהגו יפה, החמאס, תתנהגו יפה, אתם תהיו שמחים. זאת אומרת...
שהם בני שש.
לא, לא, לא.
אבל זה היחס.
עזבי את השמחים, עזבי את הרטוריקה שבאו...
לא, אנחנו מרגישים... כאילו האמריקאים באו להציל אותנו, ואנחנו לא מבינים שהם מתנהגים, הם מתייחסים לכל האזור הזה, כאילו יש כאן בני שש.
לא, אבל להסביר את האמריקאים גלית, אני ממש מסיים את המניפסט, אני סוגר מונה עוד שנייה. אז זאת אומרת, הניצחון המוחלט הוא שגם אם החמאס עכשיו יתנהג יפה, כלשונו של נשיא ארצות הברית, בסדר? בדידים. גם אם הוא יתנהג יפה, אז הם יהיו שמחים, זאת אומרת, ההסכם, הניצחון המוחלט הוא שהחמאס הם שמחים. שהחמאס נשאר על טילו, שולט ברצועה, לא רק שאתם שולט, הם יהיו שמחים. יש... הוא אומר לסדר, עשינו איתם הסכם, הם צריכים לעמוד בו, זאת אומרת,
רגע,
זה
רגע,
לא,
רגע,
ההסכם
רגע,
הוא לא שמתפרקים.
הבעיה היא עם זה שיש הסכם עם חמאס?
לא, הבעיה היא שסיפרו לנו פה במשך שנתיים שלא יהיה שום הסכם עם חמאס.
סיפרו רגע, לך
הניצחון,
הרבה דברים.
הניצחון המוחלט
אבל
הוא...
זה לא הם החליטו איך זה יסתיים בסוף.
יפה.
האמריקאים והסעודים החליטו את זה, והקטרים אולי, והמצרים אולי, לא יודעת מי עוד.
אז אני נורא עצוב שהם לא החליטו את זה שנה וחצי לפני, היו נחסכים.
הם גם עכשיו לא החליטו את זה.
מאות חיילי צהל.
אבל אלי, אתה אומר כאילו, הם לא החליטו את זה עד שהם החליטו, וזה לא נכון.
מה?
ממשלת ישראל הייתה ממשיכה לא לחתום על ההסכם הזה.
נכון, צודקת.
הם נשארו בעמדתם.
אז אני שואל, על איזה ניצחון מוחלט...
מבחינתם, אני מניחה שבאזורים...
הורים שקולים לחיילים שמתו בשנה ומשהו האחרונות, אוי ואבוי, שואלים את עצמם, סיפרו לנו שבנם יצא להילחם עד הניצחון המוחלט, והנה הגענו לניצחון מוחלט, כלום ושום דבר, החמאס נשארו שמחים.
אבל הם עדיין היו, תשמע, אני מניחה שבאזורים סמוטריצ'ים, מבחינתם, זה כמו איך ששמאלנים מסתכלים על אוסלו. הם רצו ללכת עד הניצחון המוחלט, אבל לא אפשרו להם להגיע עד סוף התוכנית.
מה זה לא אפשרו?
אומרים, האמריקאים. כן.
שנתיים ניסית להגיע לניצחון מוחלט, אמרת לנו פסע,
כן.
אמרת לנו רפיח, סיפרת, עוד שנייה זה קורה.
אתה מדינת חסות, אתה לא יודע את זה.
60% מהמנהרות נשאר, החמאס נשאר כהגדרת נשאר אותו דרית, אבל... שמח. וואו, איזה ניצחון. איזה מוחלט.
אף אחד, הם גם לא חושבים שזה הניצחון המוחלט שהם דיברו עליו, ואני חושבת שאתה מערב פה שני נושאים שלא קשורים.
עכשיו הם לא ידברו.
הם לא דיברו על זה, זה גם לא הישג, זה גם לא הניצחון שלהם.
אז על מה?
האמריקאים החליטו שזה נגמר, אז זה נגמר.
אבל יושב לך ראש הכנופיה, ואומר, ניצחנו, הבסנו, העפנו, תקפנו.
בסדר, אבל זה לא הייתה תוכנית
ה... על מי אתה עובד?
תראה.
על מי אתה עובד אם התקפנו, והבסנו, ובגלל שהלכת הצבאי שלנו, החמאס התפורר, על מי אתה עובד?
אני רוצה להגיד לכל מי שציפה לניצחון, שניצחון זה דבר שאין לו עתיד. ניצחון זה דבר של הווה או עבר, איך מסתכל משהו. אין לו שום תוכנית ראייה קדימה לניצחון. מי שציפה לניצחון מוחלט ולחזור לשישה באוקטובר, עכשיו כשאני אומרת את זה, אולי זה כבר נשמע לו רעיון מטורלל שלא יכול לקרות. גם אני רציתי שכל מיני בנים שזרקו אותי ב-י"ב, גם נחזור לאותה תקופה, ואז הם יגידו בעצם טעיתי.
רגע, רגע.
מה זה? לא היה לי שניים, שלושה.
תני שם אחד.
לא להאמין, אנשים, תקשיב.
שם בדוי.
בן אדם שהתאהבתי בו, למרות שזה אדם שהייתה לו מידנית. אתה זוכר את המוצר? תיק לבקבוק. מידנית. הייתה לאיש הזה.
אני חולה עליך.
היה לו תיגב עם קש. את נאיבית. לא, אתה יודע, זה, והוא עוד ברוב חוצפתו.
לא, לא.
הוא זורק אותי.
לא, לא נהנה לך. איזה
עולם?
איך חיזרת אחריו? איך חיזרת? מה?
הודעתי, סתם, לא, עשיתי, לא יודעת, לא זוכרת, אבל נהנה, אבל זה רק לגבי הסוף, לא משנה. בכל מקרה, אין מה לחזור.
למה היית אהבת מישהו מדנית? לא אחת לב מישהו בלי מדנית? ששוטה מכולה?
כן, משהו כזה של חברת בני האדם. לא. לא יודעת, היה לי טמטום באותה תקופה, זה לא עבר לגמרי. בכל מקרה, מה שאני באה להגיד זה, שמי שציפה לניצחון מוחלט, אז אולי זה קרה, פשוט לניצחון, אין שום תוכנית מה קורה 10 דקות אחרי הניצחון. וזה מה שכל הזמן אני אגיד, וזה הקמפיין היחיד שלי. לא מעניין אותי, אני אגיד דבר מעצבן, לא מעניין אותי ועדת חקירה, ולא מעניין אותי ניצחון מוחלט. מעניין אותי איך האזור הזה נראה בעוד 2 שנים. זה מעניין אותי.
אני רק מבקש שתרחיבי, באמת, אני מסכים איתך לכל, כי בלי חזון, בלי נקודת אופק, בלי מקום שאנחנו צריכים להראות את הפריסקופ ולהסתכל, רגע, את לא יכולה להסתכל בבהירות קדימה, אני באמת מאמין בזה, מבלי לבדוק איך את תגיעי לשם, ואיך תגיעי לשם, זה ועדת חקירה ממלכתית, עכשיו את אומרת,
לדעתך אני אגיע לשם ככה, לי יש שיטה יותר טובה.
אני מדבר את דעתי.
לא, אבל אני כן מציעה, ברור לי, אבל אני כן מציעה את השיטה, שבה אנחנו נדבר על איך זה נראה עוד 30 שנה.
אני אגיד לך יותר מזה גלית, אני רוצה להדגיר את מה שאמרת, אני חושב שאנחנו מסתכלים פה יותר מדי לאופק, באמת, מתוך איזה רצון וכמיהה שהיא לגיטימית וחייב שיהיה לנו את הכמיהה הזאת של להסתכל קדימה, לעתיד כמו שאתה אומרת, אבל מבני לבנות יסודות של איך אנחנו צועדים לשם. כולם רוצים נגיד להגיע לאיזשהו שלום או לאיזשהו הסדר, אבל זה נופל.
איך זה נראה שלום?
אני לא יודע, אז כדי שנבין איך ייראה שלום. ולאן אנחנו באמת רוצים לרוץ, בואו נעשה ועדת חקירה עם עצמנו.
לא, זה לא יעזור ועדת חקירה.
הנה, את חוקרת, מה זה שלום?
זה לא יעזור ועדת חקירה. אנחנו, לא, לא, לא. ועדת חקירה תעזור לדברים אחרים. ועדת חקירה זה שיקום של מערכות שהפסיקו לתפקד. בסדר, הבנתי. מה,
נו,
צריך.
אז את רוצה להתקדם בלי לשקם את המערכות
תקשיב
האלה?
תקשיב לי רגע, טוב, אני אומרת לך איך, וזו שיטה טובה ומצוינת, טוב. ותקשיב לה. אתה רוצה לסדר את הבית שנשבר, פרצו לבית והוא נשבר. סבבה, אני רוצה לשפץ, אבל איפה אנחנו רוצים לגור? כשיהיה פה שלום, איפה אנחנו רוצים לגור?
בבית, זה הבית שלנו.
לא, אז הבית הוא לא טוב.
את עוברת עכשיו?
אתה עברת כבר. בשבעה באוקטובר עברת.
על מה את מדברת, גלית? אני מדברת על...
בסדר.
לא עברנו, אנחנו בבית, מה, אנחנו פה, אנחנו יושבים בתוך המדינה, גלית, אני מבין את הדימוי.
לא, לא בית ככה. אני מתבאה להגיד שכשיהיה פה איזשהו שלום, זה שלום שלא עלה בדעתך. הוא לא כמו הסכמים קודמים, זה לא נראה ככה. אנחנו צריכים להגיע להכרעה בראש, איך נראה פה באמת, אם עושים שתי מדינות, אם לא עושים שתי מדינות, איך נראה פה אידיאלי? עכשיו יש לך את אין סוף הכסף בעולם, ואת אין סוף הכל, איך נראה האזור הזה? אנחנו מפחדים לחשוב על זה.
גלית, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הסכם אוסלו, את מכירה את ההסכם?
כן, מכירה.
יפה. וואי הפלנטיישן אחר כך, הסכמי חברון, כל ההסכמים שהיו אחר כך, ההסכמים, את מכירה את המפות שאולמרט ביסס עם אבו מאזן, אני באמת שואל.
לא, לא מכירה, תמפות לא טובה במפות.
אז אם את לא מבינה.
לא, אני מבינה מעולה. אני ממש מבינה טוב, אתה לא תגיד לי שאני לא מבינה.
לא אמרתי שאת לא מבינה.
אני לא זוכרת את המפה, וגם אתה לא זוכר 400 פרטים, שעכשיו אני אגגל ואני גם אגיד לך שאתה לא זוכר. אני ואתה יודעים את אותו מספר פרטים על הסכמי אוסלו וואי פלנטיישן, וכל מה שקרה בביטחון, משנת 48 עד היום, אנחנו יודעים את אותו מספר פרטים, בול.
גם אם את יודעת יותר ממני, ואני יודע יותר ממך, זה לא העניין פה בכלל.
כן.
לא ניסיתי לבוא לעשות פה פנקס. לא ניסיתי, שנייה, תעצור, שנייה, מאמי, שנייה. אני רק אומר, שניסו להסתכל קדימה בכל מיני וריאציות.
נכון, כל מיני גברים כמוך. ניסו להסתכל קדימה, וכולם טעו.
גברים כמוני.
נכון.
אוקיי, בסדר. את סתם עכשיו נעלבת, אני יודע למה. את סתם נעלבת.
כי למה אתה לא מסכים לחשוב על העתיד?
א', מה הקשר גברים? כמוני עוד. אני מקווה שיותר טובים ממני. רגע.
כמוך אני, לא, זה אני, גברים כי אתה גבר.
לא משנה, לא. אז אני חושב שזה לא נכון. כי אני חושב שהיו שם גם היו נשים בתוך האירוע הזה, וחבל שלא היה 51% נשים, נקודה, ואת יודעת דעתי. את יודעת את העמדה שלי הכללית על הדברים האלה. אני רק אומר, שלהסתכל קדימה, היו כל מיני ניסיונות, חלקם טובים, חלקם טובים פחות, חלקם לא טובים. אבל היו ניסיונות. אני חושב, וכל, אגב, כל ההסכמים האלה, שאת מכירה פרטים יותר מהם, ואני יותר אוסלו, וייט פלנטיישן, הסכמי חברון, אהוד ברק, אולמרט, כולם הסתכלו קדימה, מבלי להסתכל פה, כאן, ועכשיו בגלל זה הם קרסו, זוהי דעתי. הם קרסו בגלל שהסתכלו קדימה, ולא הסתכלו שערפאת מביא לפה נשק, בלה בלה בלה. הם קרסו בגלל שהוא הבטיח ככה, אבל כרגע, יש כרגע, משהו שלא עובד, הבית, מה שנקרא, נשבר עלינו כל הזמן. עכשיו, בדימוי שלך, השלום הוא הבית של השכן, איפשהו, איפשה השכן גר. אבל הבית שלנו שבור ומטפטף ודולף.
ואיך נטפל בו?
ועדת חקירה. לעשות תיקון אמיתי של עצמנו עם עצמנו פה. כמו שאת אומרת, לא יהיה שלום, אני חושב, עם השכנים שלנו, עד שנשים פה, נגיד, הנה, גברים כמוני, עד שנשים פה לא יהיה להם שוויון זכויות, ודעתם תחשב באמת.
50-50, מה שנקרא.
כן, כי הם חלק בלתי נפרד מהחזון הזה שאת אומרת, תראי, את באה ואומרת, לא, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. אבל אני אומר, אבל, גלי, תכף להסתכל קדימה שנשים, סתם לצורך הסקשן הזה, הם לא באירוע. עכשיו, once הם לא באירוע, אז את אומרת, ואיפשהו בצדק, גברים כמוך, כי את לא מרגישה חלק מהאירוע, מהשלום הזה שנתפר קדימה. עכשיו, אני יודע שאני מדבר גבוה גבוה, אני חושב שצריך לחקור פה, אם השביעי לאוקטובר נתן לנו איזשהו, היום הנורא הזה ייצר פה איזו הזדמנות, זה לבוא ולתקן מחדש חוקי השתמטות, חוקי אפליה, חוקי שוויון, לעשות פה סדר אמיתי. זו ידעת.
תוכנית הבוקר. תוכנית הבוקר, חזרנו.
תגידי לי,
7:26.
גברתי, מה דעתך על החוק של ביסמוט? סתם רציתי לשאול עד כמה עברת עליו.
אני אגיד לך, החוק של ביסמוט זה יצירה ספרותית שאני מאוד אוהבת.
יפה.
והיא בעולם של הומור יהודי. זה כזה הומור יידישאי. זה להגיד דבר ולהתכוון למשהו אחר. זה עוד שלב. זה לא סאבטקסט בכלל. זה עוד שלב באבולוציה של כיצד לדחות את הקץ. רוצה להיות דחיין? שאל אותי כיצד. אין דבר יותר ישראלי, יהודי, מי לא להתעסק
עכשיו. אני רוצה להיות קונספירטיבי רגע. את מרשה לי? באתי נודניק היום.
יאללה.
אני חושב שהכל מתואם עם ביבי. ביסמוט מוציא פה איזה חוק.
רגע, מה מתואם? בוודאי
שזה מתואם. לא, אבל בהפוך על הפוך, אני אנסה להסביר את עצמי. ביסמוט הרי מוציא פה חוק שעל פניו יכעיס את כל מי ששירת יום אחד בצהל ואת כל המילואים ניקים, וזה לא חוק שבא זה חוק השתמטות פר אקסלנס על מלא, בסדר?
אבל אתה יודע למה זה מעצבן? כי זה חוק השתמטות שמתחזה
עם אצבע בעין, בדיוק, עם אצבע בעין.
זה מעצבן!
כן, מאוד. עכשיו, מה העניין פה? שגם החרדים לא יסכימו לחוק הזה באיזושהי צורה. יהיו כאלה יגיד את זה, איו, אהוי, אבל אהוי, כל מיני כאלה, סייפה זה סייפה.
הם אוהבים להוסיף יוד.
אהוי, אומר רבי דמנן, כל מיני כזה.
תנו רבנן. לא, אנחנו אוהבים
כן, יתחיל להתפלסוף, כיף. ואז ביבי יגיד, ואז כל הדבר הזה, כמו שאמרת, למשוך זמן, ואז ביבי יגיד, די.
אה, הם, ברור.
אני לא עושה את זה, אני לא נכנע להם. אני לא הכנה.
נכון, נכון, וזהו. נכון.
ואז כאילו יגיד, אתם חשבתם שאני אעביר חוק, באתי לקראתם. באתי
לחרדים, הוא יגיד הפוך.
עשיתי זה, והם לא הסכימו, אני לא מוכן. ואז במבחן, במבחן התוצאה הוא יגיד, חבר'ה, בקמפיין בחירות, העברתי חוק, ניסיתי, באתי לקראתם, התגמשתי אל אחי החרדים, הוא יצא טוב מפה ומפה, אני חושב שזה, הוא בדרך לגרוף פה,
ביבי?
כן.
כן, הוא
עושה פה קמפיין.
אבל אתה יודע, הוא תמיד יודע איך לגרוף. אני בכל זאת חושבת שבסופו של דבר, גם הציבור החרדי וגם אני צריכים, ואתה, צריכים להיעלב מאוד מהצעת חוק הזאת. חרדים יקרים, תדעו לכם שבהצעת חוק הזאת כתוב, כל החרדים מטומטמים. באמת.
תכלס.
זה מה שכתוב. ותראו את הטיפשים האלה, זה כתוב שם. תעלבו מזה. הם רוצים, עכשיו, זה גם לא באמת גיוס, זה גיוס של עוד 5 שנים, של מי שיהיה בן 18 אז.
מלא סייפה דה סייפה, מי שילך
קיץ על החוף, אומר... על החוף. אבל וגם, אם היית בשירות לאומי לפני שנתיים, כן. ופרשת אחרי 10 דקות, כן. זה נחשב לך שירות.
כן, ואם לא היית, ורק לחדשים.
ואיך יאיר לפיד, ואיך מר יאיר לפיד, נופל גם הוא בבור הזה, ואומר את הדבר הכל כך
לפיד,
אידיוטי.
הלב שלו במקום
שלא
הנכון,
מצביע,
אבל...
מי שלא משרת לא מצביע.
יאיר
מה,
לפיד.
ערבים לא יצביעו, אתה רוצה?
ליאיר לפיד יש בעיה. אני חושב שעליתי עליה.
לא, גם מה זה אומר? סליחה שנייה, זה עוד יותר קיצוני אפילו מבחינה משפטית. אנחנו פותרים אתכם מגיוס, אבל מי שלא מגייס לא מצביע, זה ממש אפליה שהמדינה יוזמת.
אני חושב שזה גם לא חוקי, אבל ליאיר לפיד יש בעיה, אני חושב שעליתי עליה. הלב שלו במקום הנכון, באמת, אני מסכים עם 95% מהדעות שלו, רק העניין שליאיר לפיד דיין חושב שהוא בטלוויזיה. ובטלוויזיה אנחנו יודעים שמי שאומר ראשון, הבלעדי, הסקופ, הראשון להגיב, הוא זה שיגרוף את כל הקשב, כמו בטלוויזיה, מה שנקרא ידיעה, והוא ראשון להגיב על כל דבר. יש לו איזה מנטייה להגיב ראשון על כל דבר. אני שומע אותו מגיב ראשון על כל דבר. כך רגע אוויר אח שלנו, כך שנייה, תנשום, לא לקפוץ כל הזמן. כל הזמן שומעים מה שיש לו להגיד. מה שיש לו להגיד, מה שיש לו להגיד, פחות מה שיש לו לעשות. חבל, כי אני נוטה לחבב טוב את הברנש הזה. הוא ליברל, וגם יש לו מילה. חבל. אלה היו 60 שניות אל יאיר לפיד, ועל החוק הבאמת מעליב, כמו שאת אומרת, מקומם, מבזה.
זה גם חוק מעליב לי. זה אומר, מה רצית חרדים? סבבה, נביא לך מישהו באמת ככה ולא ככה ולא ככה, ואת אפילו לא תראי רבע מהם.
כן.
תראו.
קשקוש
או
מוחלט.
או שאנחנו מקבלים החלטה.
זמן מלחמה, כן?
אני כמובן נגד הדבר הזה של גיוס חרדים, אתה יודע את זה. אני בעד גיוס אזרחים. אני נגד זה שצהל יעשה התאמה אחת לחרדים. אני קיצונית ביותר.
נכון.
אני עם הצרפתים שלך.
נכון.
אני אותו דבר.
נכון, נכון.
השוטר,
אגב, את צודקת.
שעצר אישה בים על בורקיני, מחיות כפיים הייתי מוכרת לו.
את צודקת.
בטח 1,000 פעם.
לא דווקא חכמה בהקשר שלה. אנחנו נמצאים פה ואת צודקת לחלוטין. באמת אני אומר.
מה זה היה לך חכמה?
אני אגיד לך משהו.
ניסית להגיד לי שאני חכמה ולא יצא לך.
לא, להפך. אמרתי שאת סופר צודקת. לא, אבל לצערי אני אומר, זה כאילו, זה חכם, אבל זה כאילו...
לא יקרה.
זה לא יקרה בדיוק.
אז יש משפט פמיניסטי ידוע שאומר, אי אפשר לפרק את בית האדון בכלי האדון. כלומר, אני לא יכולה לתקן משהו בהמשך של אותו עוול. צריך לשבור מהיסוד.
אז אני איתך, יאללה. באמת אני אומר, אני אומר, אתה בסדר צנות. מי שלא מתאים, ביי.
ואני איתך. תקציבים, אין שום בעיה, תמלא את חובותיך למדינה. גם אם חובותיך היו, כרגע, נגיד, שירות לאומי, אני לא חיה עם זה בשלום. אבל נגיד אם המדינה פתרה אותך, בסדר, אם עשית משהו, אם עברת על החוק,
בתוך ההסכם החדש,
אתה לא מצביע ואתה לא כלום גם.
בתוך ההסכם החדש, בתוך ההסכם החדש, עד כמה שהבנתי, יש גם מי שמתנדב לזקה. עכשיו תראי, לי יש ילד שעתיד להתגייס עוד חודש וחצי.
מה?
לא, סליחה, עוד שנה וחצי. שנה וחצי. אם החוק הזה עובר, אם הם יעזו להעביר את החוק הזה, אני אגיד לבן שלי, אתה לא מתגייס, אתה מתנדב למשהו. תתנדב, לא, תמצא עמותה, זקה, משהו,
הוא לא
משהו
יכול,
כזה.
אבל...
אתה, אני, איך אמרת? נשבור את זה באדון של... אני,
אבל
אני,
אי אפשר, הוא לא. איך הוא יוכל? איך הוא יוכל לצאת משירות?
אגב, הוא באופן אישי, הוא באופן אישי...
הוא לא מחויב גיוס.
הוא אזרח שחי בחול, יכול ללמוד בחול, יכול למצוא כל מיני דברים. אבל אני אגיד בצורה מפורשת, אני אמצא, אין דבר כזה, אני אלך עם זה לבגץ אם צריך. אתם נתתם לו להתנדב בזקה, במקום לעשות שירות, אז הבן שלי מתנדב, אתם נתתם לו ללמוד, אז הבן שלי ילך ללמוד כימיה. אני אקח את זה לבגץ. למה הוא כן לומד והבן שלי לא?
אני חושבת שכבר היו בגצים כאלה. ואני חושבת שיש איזה ניסוח, אני לא סגורה, סגורה על זה, אני לצערי בגץ לדעתי לא יכול לחלץ אותנו מהסיפור הזה.
אז מי שעבר, אני אומר לך, הנה, אני אומר את זה גם בשידור,
כאילו לדעתי זה מה שהבגץ קבע, שהממשלה תהיה מחויבת לעשות חוק.
שהוא מתנדב בזקה או במשהו כזה, שוב, אני לא סגור, אז להקל עליו וזה לחשב, תגידו מה אתם... קודם כל תעשה את מה שאתה צריך, תשמור על חוק, אחר כך אתה רוצה להתנדב,
וגם חרדים וחרדיות יקרים. תגידו, מה אתם חושבים כזה נורא בצבא? זה ממש בסדר, זה כולה את עושה טוסטים על גזייה כזה, תנור חימום. כל היום עושה טוסטים. נחמד לך, את מעלה את משקל גופך שוב כמעיל, זה את בתוך מעיל שעשוי מעצמך. את בסדר גמור, זה נחמד, גם את מוצאת חברויות לכל החיים. באמת, יש לך חברים מצהל? עדיין?
כן, בטח.
טוב, אתה יש לך חברים, עלית מעלית עם חברים, יש לך חברים.
לא, לא, יש חברים.
פעם חיכית את תחנת אוטובוס, מה זה, יצאתם למסע יחד. באמת, הבן אדם הזה מתחבר כל כך מהר, זה מטריד מאוד.
אבל תגידי...
אבל תקשיבו, זה אחלה בצהל, עזבו, גם אפשר לחשוב איך הלוז שלכם כזה תוסס וערני, אתם כל היום מכינים ארוחות ומנקים את הצלחות לארוחות. עזבו אתכם, זה אחלה.
ולצאת חרדי. תגידי,
כן, יש... גם יש אופציה להשתנות. לא יודעת, אם הם לא ירצו להישאר חרדים, אז יש להם מספיק שיקול דעת להפסיק להיות
שלא,
חרדים.
למה שלא יבטיחו לאמהות של חילונים שהבן שלה ייכנס בריא בנפשו ולא יצא עלום קרב?
אין על מה שאמרת עכשיו מחיות כפיים.
למה? למה זה?
בוא נשמע שיר.
ואת רוצה לעשות סטארט-אפ מחיות כפיים.
זה רעיון טוב. אתם איתי בזה? אלי איתי בזה.
אני לא בטוח.
מחיות כפיים טיפוליות.
אבל היום אני מתחנף אליך, כי הצבנתי אותך את התוכנית.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר. חזרנו 7:42. ביום חמישי, הלו הוא מחר.
הלו היא, הלו הוא מחר.
יום רביעי, יו.
כן, יו, הזמן עובר. כן.
איך הזמן עובר כשאת מדינת חסות. מחר צפויה להיות עצרת.
עצרת המיליון, הם קוראים לזה.
שיקראו לזה,
עצרת המיליון. קודם כל, נחושים, אמורים כמה היו באמת.
נגד גיוס חרדים. לא, הם יודעים להביא מספרים, זה לא...
אוקיי.
יהיו כמה שיהיו, שרת התחבורה כמובן מתגברת.
מתגברת, ודאי, ודאי.
את התחבורה לירושלים, כפי שהיא עשתה בכל אחת מהפעמים האחרונות, כולל בשבעה באוקטובר,
שהיא
תגברה, שזה היה בשבת פשוט, אז אי אפשר היה לתגבר, ומילואימניקים ומילואימניקיות נסעו בטרמפים, ברחבים, בדברים.
עומר אדם, אנחנו זוכרים אותו ארגן.
שולח מוניות. נכון, 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 נכון.
שווה להזכיר את זה, כן, כן, כן. כי היא כל כך תפקדה.
הייתה תקופה שעומר אדם היה שר התחבורה, לא?
כן,
היה איזה רגע כזה.
שר התחבורה בפועל, כן, כן. היא גם הייתה לו בארץ, היא הייתה באיזה חופשת עבודה בחול. חופשת עבודה, אני אומרת את זה. יפה הצעה לי, חופשת עבודה. הייתי בחופשת עבודה.
שזה חופש מהעבודה על חשבון העבודה. בכל מקרה, בעצרת המיליון, אבל מה יפה. וזה תחליט כל העניין כולו. אסור לבנות לבוא. איזה כיף, איזה כיף. תראו, אני תכננתי. תדעו לכם שאני תכננתי.
יפה.
אבל בנות צריכות לקרוא תהילים מהבית.
וזה קצת מחזיר אותי, גברת גלית, זה
קצת מחזיר אותי לתחילת התוכנית. אחר כך שישאלו אותי למה אין להם מקום בבתי ספר לנערות חודש, 500 נערות בבית שמש,
בדיוק.
ספרדיות אין להם לאן להיכנס.
בדיוק. עכשיו...
שישבו בבית, תקראו תהילים בבית גם שם.
ששאלת אותי על קדימה, גלית, ואני נשבע לך, זה התכוונתי, שאלת אותי קדימה בתחילת התוכנית, ושרבנו פה בתחילת התוכנית על להסתכל קדימה, לזה התכוונתי. על מה אנחנו מסתכלים? בסוף, ביום יום, גלית, הוא על זה שנשים לא יכולות אפילו בהפגנה להשתתף. אומרים, מורים להם, אתן לא. תגידי, מה זה הקוקוריקו הזה? בחסות מה זה? בחסות מה? מדינת ישראל, יאללה, יש הפגנה שאני לא מבין איך הגענו למצב שאנחנו בשנתיים של מלחמה, מאות, אלפי, מאות רבות של הרוגים. והם עושים הפגנה נגד גיוס, ושרים בממשלה אומרים, נתמוך בה ונשתתף בה.
בסדר, יש גם בממשלה שרים
שקוריקו מזה.
אבל יש בממשלה שרים נגד גיוס חרדים, מה זאת אומרת? מפלגות הדתיות.
לא, לא, במפלגת השלטון, סליחה, אני אחדד.
אני חייבת לדעת, אגב,
בליכוד.
מפלגת השלטון. בחוק גיוס, אני רק רוצה לדעת, מה הדיל עם ערבים אבל? כאילו אנחנו כל כך לא סופרים את זה.
ערבים...
ושלא לדבר על ערביות.
ערבים שיערגו אחד השני.
אנחנו כל כך לא סופרים את זה, שהם אפילו לא בחוק.
ערבים...
לא הבנתי, צריך מתגייסים לצהל?
תקשיבי.
אז מה קורה?
רגע. ערבים, בוא ניתן להם להרוג אחד את השני כדברי הממשלה. בסדר, יש שר ביטחון פנים,
איך הוא אומר? אנחנו אומרים את זה בציניות כמובן.
ברור, ברור שבציניות ובצער גם, ובכאב. איך שר הזה אומר? הם לא מלשינים אחד על השני. אין לנו שיתוף פעולה עם האוכלוסייה, אז קשה לנו תפעל. פי שלוש הרוגים, אין לנו שיתוף פעולה.
גם כמה שיתוף פעולה צריך כשהיא מתקשרת 600 פעם ואחותה מתקשרת ואומרת היא באיום, איזה עוד שיתוף פעולה רציתם שיעשו איתכם הוגה הוגה בחצר?
שמי, זה כנופיה, אני באמת שואל את המאזינים שיושבים ולא יודע, ומאחלים לי איחולי איחולים עכשיו, מי מאמין לחבורה הזאת? מי באמת אומר אחרי השנתיים שעברנו, אני איש ימין מלא על מלא או לא, אני שוקל לבחור בהם שוב. מי? מי? אני לא מבין מי באמת מעלה על דעתו שצריך פה תיקון אמיתי, שינוי, לא משנה מה, בחבורה הזאת שיושבת בשלטון היום, שאחראית, אסור לבחור להם.
יש פה כל מיני דברים, תמורה ותמורה. אני רואה שיש, נגיד, ביטול סנקציית המעונות, כלומר, הם כן יקבלו. תמורת הרפורמה...
זה קרי, זה קרי.
הנה, זה שאני אומרת, ביטול סנקציית המעונות, תמורת הרפורמה, להחלשת התקשורת.
יפה.
בעניין הזה רק רציתי לומר דבר אחד על קרי, גם לגבי עתיד. קרי, מה, השר קרי, מה הצעת לקידום התקשורת בישראל? לא ללסגור, לא לזה, מה הצעת לקידום התקשורת בישראל?
אני לא חושב שהאיש הזה, אני אגיד את דעתי, אני לא בטוח שהאיש הזה הוא דמוקרט, כמו שאני מבין מהי דמוקרטיה, בטח לא, מה שנקרא, איפשהו התחנך, אני לא בטוח, אני מת לדעת דעותיו, נגיד, על האטאבים. שוב, אני רוצה לשמוע, כי אני יודע איפה הוא התחנך, שוב, מבלי לקבוע.
איך אתה, השר לתקשורת,
ועוד כל מיני וכאלה וכאלה,
קידמת את התקשורת בישראל?
זה לא מעניין אותו.
לסגור, לא, הוא עכשיו רוצה לסגור את גלץ. אתה יודע, אגב, מה הדיל שלהם עם איך לסגור את גלץ? יש חלופה שיהיה גלץ בלי תוכניות אקטואליה. יותר בישול שם, אני לא יודעת.
כן, לא לדבר.
עכשיו, באופן עקרוני, היינו עושים עכשיו דיון, סתם דיון תיאורטי לגמרי. המדינה היא לא המדינה הזאת. אנחנו סתם עושים דיון תיאורטי, האם צריכה להיות במדינה דמוקרטית תחנה צבאית? הייתי אומרת לא. בשום אופן.
כן, נכון.
אני גם נגד הגיוס לגלץ שהוא יש בו איפה ואיפה.
מסכים איתך לחלוטין.
אני נגד זה. אני חושבת שגלץ זה לא דבר טוב.
אבל יש פה כל מיני אבולוציות שקרו.
אבל לא מהסיבה הזאת.
ואם, בדיוק. ואם להגיד תודה רבה גלץ, אנחנו עושים פה סבבה. אחלה, בוא נעשה את זה. בוא ניקח את מה שצריך לקחת, את הדברים הטובים שצמחו שם, אוקיי?
כן, שתהיה תחנה.
זה כמו שאני בעד, כמו שאני בעד הרעיון של פיצול התפקיד היועמ"ש. אני באמת חושב שזה, בתפיסה
כן,
זה
יש
נכון, יש
נכון.
ייעוץ משפטי ויש תובע כללי.
אבל אי אפשר בכלל לדון בזה.
כי כיום,
בגלל הסיבות שלהם הם כל כך לדפוק את השני.
זה כל כך ניגוד עניינים, כל כך להציל את התחת של עצמם, אז אני אומר רגע, רגע, עזבו, אתם לא תקבעו כלום. את מינה?
לא, אבל היינו נגד
יושב לך מיקי זוהר בטלוויזיה ואומר,
הפיכה,
90,
אגב לפני המלחמה.
90% מהשביל אוקטובר זה הצבא, ו-10% הנותרים, האחריות,
בנת,
זה של כולנו ביחד. מה תקשורת, אזרחים, ממשלה,
חנוונים, אופטימטריסטים,
מה זה?
גולשים.
תגיד, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? עכשיו, מי? באמת אני אומר, מי שחי במדינה הזאת, ואיכשהו היה קשור בטוח לשביל אוקטובר, ולמלחמה, ולכאב, ולמחדל, איך בכלל חושבים להצביע להם? איך חושבים שזה, זה עוד פעם יהיה טוב? זה קרי, זה הליכוד, חוק המשתמטים, זה טוב. אני רוצה כזה עוד. אני כזה, מי שאחראי לזה רוצה עוד. אני רוצה סילמן עוד, אני רוצה קרי עוד, אני רוצה מיכל שיקלי, ברקת, כל החבורה הזאת.
בגלל זה אני אומרת לך, מה כל כך רע לך בזה שאתה מדינת חסות? עדיף היה.
אגב, תודה, אני רק אומר איזה בסה שטראמפ לא לקח אותנו תחת חסותו.
לקח.
דקה אחרי שהוא זה. היו ניצלים פה חיים של מאות חסות. ישראלים. אני לא אומר, אני באמת מאמין בזה. מאות.
גם בנושא הזה, אגב, של סבסוד מעונות, כן רציתי להגיד שעוד פעם, הדיון היפהפה הזה הוא על נשים. מי נדפקות בדיוק מהסבסוד מעונות?
מה זאת אומרת?
אתה יודע, יש כזה טענה חרדית שאומרת, מה אתם רוצים מנשים חרדיות? לא יודעת מה.
צולה הם מהרחם.
לא, לא, צולה הם מהרחם, אני בעד. אבל דווקא בצד השני, למה אין נשים חרדיות בפוליטיקה? למה אין נשים חרדיות? מה אתם רוצים לזה? איך אתם יכולים? אתם יודעים מה האישה הזאת עושה? אתם יודעים מה הלוז שלה? היא אימא ל-11, והיא עובדת, והיא לומדת, והיא מלמדת, והיא עושה זה, והיא עושה זה. מתי יהיה לה זמן לעסוק בפוליטיקה? ותשובתי אליהם היא, אם בעלה יחזור 3 שעות קודם, מהחוף של מוש, או איפה שהוא היה, יהיה לה זמן. אני יודעת מאיפה הזמן. עכשיו, כשיש חוק מעונות, היא לא יכולה לשלוח למעונות, או שהיא צריכה לשלוח למעונות גרועים, או שהיא צריכה לעבוד עוד יותר בשביל המעונות. מה אתה חושב? שהוא חוזר שעתיים קודם כדי, לא יודעת מה, לבוא לאסוף קודם ויהיה יותר זול המעון?
אבל אני רוצה להגיד משהו.
זה עוד נופל עליה.
אני מסכים איתך. ואסור
לה לבוא להפגנה.
אני מסכים איתך לחלוטין. יחד עם זאת גלית, היא גם האישה החרדית, ואני איתך בסיפור הזה, אני איתך, אבל גדול לנשים החרדיות, כי הן יוצאות לעבוד.
איך יהיה לה זמן? זה הורג אותי.
אבל את אישה בוגרת, את צריכה להגיד עד כאן, אני יודע שיש התארגנויות פוליטיות של נשים.
יש התארגנויות מדהימות.
מדהימות.
לא בוחרות, לא נבחרות, שאחר כך הם שינו את השם שלהם לנבחרות, נשים חרדיות, גם לגבי חינוך חרדי.
גם הנשים החרדיות צריכות להגיד סטופ, עד פה.
הן אומרות.
ולעשות עם זה משהו, הלוואי שזה יצליח, הלוואי שניתן אנחנו לזה פוש, כי בסוף הם חלק מהאירוע הזה. לצערי, הם חלק מהאירוע הזה.
זה העובדה
הם הקורבן
שיש
של
אנשים
עצמם.
שאנחנו לא מסתכלים עליהם כמו נשים חרדיות, כמו ערבים, זה מעיד משהו על הערכים שלנו. לא, אתם תתגייסו, אשר, מה זה אין אותם? הם לא באמת אנשים.
תראי,
למה?
אפילו אינדוס התודעה, אינדוס התודעה של כל הרשתות, כל הרשתות של התקשורת וזה, עושים אופוזיציה, קואליציה בסקרים, והמפלגות הערביות. למה? למה הבידול הזה? כי מה? נגיד מנסור עבאס, הוא לא היה למה? למה חייב להיות 61 מנדטים בלי ערבים? כי מה? כי הם לא חלק מהאזרחים פה? אני לא מבין את זה. עכשיו, יש מפלגות שהן לא ציוניות בהגדרה שלהם, לא רוצ... נגיד, בסדר? בואי, יש כמה
לא
בלד כאלה.
ככה.
אבל מדבר איתך, יש גם... מסתייחסים לערבים כערבים, גם בתוך הערבים יש פלגים. עובדה שהיה פה ביבי נתניהו הזמין את מנסור עבאס אליו 4 פעמים לבלפור, לשיחות, כדי... הגיע הזמן, רק אני אצליח לשבת איתכם. למה תחסים אליהם? עזבינו.
בסדר. אז בקיצור, יש עוד דילים עם החרדים שקשורים לגיוס הזה, ואני מאוד אשמח, בליקי, שפה לדבר עם מישהי מהארגון הזה, דווקא מנשים חרדיות, אבל יש, אם יסכימו לתמוך בחקיקה להחלשת התקשורת, החרדים דורשים את כל מיני ביטולים שנועדו לעודד גיוס, וכהנה וכהנה. אז עכשיו הם סוגרים את החוק גיוס הזה, שמדבר על עוד 5 שנים, ובעצם כל משהו זה דחיינות, אבל בכל זאת, אנחנו הולכים לשלם מחיר על החוק הטיפשי הזה.
אני חושב שלא בטוח, כי הסיכוי שתקציב יעבור השנה גלית הוא אפסי ברמה שאי אפשר תאר.
אתה חושב?
כן, תשמעי, כדי שתקציב יעבור, באמת, באמת שהוא יעבור, אז צריך כבר שהדיונים יהיו בסיים. זה לא קורה, אני חושב שאנחנו מנסים, משחקים פה עם זמן.
מה אתה חושב על דברים שהוא הציע בתקציב הבא? למשל,
מס רכוש. הוא עודת מס הכנסה למעמד ביניים באנשי מילואים.
כן, זה אגב, צריך לחשוב על זה. לא יודעת, להחזיר את הנושא הזה של מס רכוש על קרקע. מיסוי על רווחי בנקים. עמדתך?
עמדתי שזה הכל פקה, איך זה? קיש קיש קריה, איך זה?
אישטרה בלגינה.
אישטרה בלגינה.
קיש קיש קריה.
קיש קיש קריה.
יעני מטבע בתוך ארגז.
עושה הרבה רעש, בדיוק. זה מה שאני חושב על זה. אין פה סיכוי לתקציב.
לא ארגז, חבית.
אין פה סיכוי לסיפור הזה. הוא יכול, הוא יש לה בחירות, אז הוא יגיד, אני נותן מס פה, ואני נותן מס על הבנקים. תגיד, מה נזכרת עכשיו, 3-4 שנים? דבר ראשון, אם אתה רוצה לתת מס על הבנקים, לך אליהם.
אל על מרוויחים 545 מיליון
דולר
החלטנו.
היינו פה במלחמה שנתיים, הם עשו פה רווחים, היו פה מלא חברות, למה לא השתת את המיסים עליהם? עכשיו אתה נזכר, שנייה לפני.
הוא התעורר.
ואתה זורק לנו פה דברים באוויר שאתה יודע שהם לא יעברו, כי לא יעבור תקציב. אז על מי אתה עובד? ושוב אני אומר, מאזינים ומאזינות שלנו.
אז שיגיד גם כבר עוד דברים, כיפים. חלוקת טופי לכל מישהי שהתחילה את היום קצת עקום.
עוד שנייה גם זה יקרה, זאת שנייה שם.
נציג מהמדינה שמתקשר אלייך פעם בשבוע ואומר, מה שלומך גלית אבל? באמת מה שלומך?
את יודעת מה גרוע גלית?
אפשר למנות כזה.
שיש מגזרים במדינת ישראל, עכשיו אני רציני, שיש מגזרים במדינת ישראל, שזה לא אני ואת, מה לעשות? שלא רק שמקבלים טלפון, גם הכסף נכנס עכשיו מכל מיני כספים קואליציונים לבנק. מה שנקרא כלכלת בחירות מלא על מלא. יש מגזרים במדינת ישראל, ואנחנו יודעים את זה,
לא מגזר.
שכסף נכנס במאות מיליונים, מה שנקרא מאסף.
ועדיין החברה החרדית זה אנשים שחיים ברובם, בעוני.
אני לא מדבר על החרדית דווקא.
אז על מי?
אני מדבר על הסמוטריץ', על המיליה שלו, הוא צריך לחזק את הבייס עם כסף. אנחנו שומעים שכל מיני מגזרים מקבלים כספים, שוב, לכאורה, אבל אנחנו שומעים את זה מפי כתבים, נשמח גם על זה לדעת.
איפה בשנת הבחירות הקרובה? והבייביסיטריות שאני לוקחת, זה יהיה עוד לי הוצאה מוכרת.
עצמולנית.
סמוטריץ'.
עצמולנית,
גברת. ואני גם רוצה שמישהו יתקשר אליי פעם בשבוע וישאל אותי איך אני.
פמיניסטית, עצמולנית.
מישהו אבל נציג של המדינה, כאילו משהו רשמי.
מהתקשורת, לא תקבלי כלום.
סתם, ושישאל מה העניינים וזה, ואז אני מספרת, ואז הוא אומר, טוב, תודה, נתקשר שבוע הבא. הוא לא צריך לעשות כלום.
בתור אחת שהיא תאהבה בתיכון,
עם מישהי, אבל השתניתי מאז, בסדר?
ששותה מים ממידנית, אין לך שום זכות.
איזה בושה. חדשות, אנחנו תכף חוזרים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, אנחנו לא לבד פה, מאיה קנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך, הוא מפיק אותנו, ואנחנו אומרים עליו דברים איומים, תקשיבו, הוא לא ישן בשידור, זה לא נכון.
מה פתאום, הוא מנמנם, הוא מנמנם.
הוא שם ראש. לא, סתם, נו די, אל תהיה כזה. אנחנו יודעים, זה לא נכון.
לא, לא, ממש לא.
זה לא נכון. בסדר גמור, נדבר רגע על הדבר הזה שקראתי עכשיו. יש כל מיני עניינים, יש הרבה ביקורות על שורדי שבי, מכל הצדדים של זה. עכשיו, מצד אחד, שורדי שבי, אלי שרבי, פורסמה תמונה שלו, הוא בזוגיות חדשה. תגיד, אתה יודע איזה תגובות, איזה טוקבקים יש לך?
אנשים לא נורמליים.
מה זה?
תראי...
מה זה? מה זה?
מה, אני אצינים רגע? אני אקח את זה לציניות? אנחנו ב... את יודעת, שהיה את ההפגנות של ההפיכה המשטרית, כן?
כן.
שהיה בושה, בושה. אז עונה שנייה של, של הריאליטי, זה היה את כולם עכשיו. אני אומר את זה, עכשיו העונה השלישית תהיה, העונה השלישית תהיה...
תגידו, תודה שהחזרנו.
אני מפחד להגיד את מה שיש לי בראש, בסדר?
מה, תגיד?
מי מהם קורא לו ככה וככה, ומי מהם עושה, מהשורדים, מי מהם ככה וככה, ומי ככה, ומי מהמשפחות. תקשיבי, זה נראה כמו תוכנית, זה כמו הדיונון, משחקי הדיונון, זה כאילו, זה קוקוריק.
אני כן אגן על זה שכולנו נכנסנו לחיים של האנשים האלה, והם הפכו, החיים שלהם הפכו להיות ציבוריים בעל כורחם. אין מה לעשות, אי אפשר לעשות הפגנות ולהגיד תשמרו על פרטיות.
אנחנו צריכים להתנתק מהם, ואני מדבר גם ליצור היפרדות. מה זה אי אפשר? חובה. חובה עלינו, ככה גלית, כי בסוף אנחנו כאילו קצת שוכחים שהם אנשים, שיש להם משפחות, שהם עברו, שהם עוד הם, הם, השורדים עוד לא מבינים מה הם עברו, וצריכים לעבור תהליך, ואף אחד מאיתנו כולל לו גורמי מקצוע, אין לו טול איך להבין את האירוע הזה בכלל.
נכון, נכון, ובצד שני, אנחנו רואים, נניח, מראיונות, בר קופרשטיין, אמא של בר קופרשטיין, מספרת שחמאס התקשרו אליה. כשהוא היה, אמרו לה, הבן שלך בידיים שלנו, את לא עושה מספיק, את צריכה לפנות להג.
אני יודע שהיו כל מיני תחלופות כאלה ואחרות, אני לא יודע אם טלפונים, אבל כל מיני מסרים שעברו ובאו.
אנחנו לא יודעים על זה באמת. אגב, עוד שאלה אחרונה.
יצאו את כל כך הרבה דברים.
לספק. אגב, מישהו, כזה נכון, יש כל מיני רעיונות, ומה הם עברו, ומה זה, ומה זה. מישהו חשב לנסוע לתאילנד, לשאול איזה... תאילנדי, כלשהו שאנחנו היינו קוראים להם התאילנדים, כי לא היה להם שמות. מישהו חשב לשאול איך הם משתקמים מהסיפור הזה?
אני יודע שכן יש קשר...
גלויות, אולי שולחים.
לא, 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 אני כן יודע שיש קשר, ואני יודע שבמתי היה קשר. לא רק תאילנד, גם נפאל. תשמעי, סיפור עצוב נורא הסיפור הזה. אני כן יודע שיש קשר. שוב, לא מספיק. גם עם הישראלים פה אין קשר מספיק.
גם את זה לא הבנו.
את יודעת, בסוף, למפונים פה, לקיבוצים לעוטף, רבים איתם על תקציבים. על מה? אז אנחנו רצנו לתאילנד. אני אומר את זה בצינות ובצער. כאילו, זה האירוע, נו. חיים פרי צדק.
כן.
אשכרה, ראיתי גרפיק.
כן, יש גרפיטים כאלה. הכוונה היא לזה שהוא אמר, זה ייקח שנתיים,
אנחנו שמאלנים. אנחנו שמאלנים. צדק! צדק!
נכון. לצערי הוא לא היה כדי לראות את ה... צדק שלו. בסדר גמור. טוב, אנחנו נתעסק גם בדברים פחות כאלה.
יאללה, יאללה.
קדימה. עוד דבר קטן, לפני שתכף נעבור לאירועים נחמדים שיש פה בעיר, אבל עוד דבר קטן זה שראיתי שמעכשיו תחנות דלק יחויבו שתוכל לשלם להם גם בטלפון, ואתה לא צריך כרטיס או אפליקציה או מזומן.
אוקיי.
אחלה! מעולה, נגמר הסיפור הזה של לגייץ את הכרטיס, זה טוב מאוד, זה דבר יפה מאוד, זה תמיד, הרי תחנת דלק כדי לשלם דרך הטלפון, אתה צריך להוריד את האפליקציה שלהם, ולעמוד שם כמו איזה, לא, ולהירשם, ועניינים, ועד שזה, ועד שזה. למה אי אפשר דרך הטלפון? למה בעצם?
לא יודע, מוזר.
למה לא לחייב שבהכל יהיה אפשר לשלם דרך הטלפון?
תכלס, עדיף.
אנחנו הרי אוספים, עצמאים בישראל, אוספים צטה לפתקים, של פה שילמתי 9 שקל, פה שילמתי
זה.
תסתכלו על הכרטיס אשראי שלי.
כן, קחו, תעשו את זה, ביי.
מה, אתם רוצים להגיד לי שיש בן אדם?
זה סטארט-אפ, מבינה? לא סטארט-אפ על מחקרים וכפיים.
נראה לי שזה רעיון של גורי במקור.
בבקשה.
נדמה לי שזה רעיון של גורי במקור, אבל אנחנו ניקח עליו קרדיט, כמובן. ברור, הוא לא חייב קרדיט על הכל. אבל זה לא מטורלל, כאילו?
טרללה.
בוא נעשה הכל, ואז תדעו. אני שומרת לכם פתקה, תגיד, יש בן אדם באמת שמקבל כסף מהמדינה, שמסתכל בפתקאות? לא, זה לא כיף, מה אתה, ראש מועצה?
למה, זה כיף.
אתה אוהב להוציא כספים?
כן, להרגיש,
נסיר. אז אני בעתיד, אדוני. שלא כמוך, אני כבר בעתיד.
יפה.
ב-13 בנובמבר, באולם שמאלה, הרשבו אוניברסיטת תל אביב, יחול כנס המיתוג השנתי הרביעי, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב ליריב עמית, מייסד הברנד אקדמי וכנס המיתוג השנתי של ישראל.
וואו.
בוקר נפלא, מה שלומכם?
בסדר גמור. בוא קודם כל תסביר לנו ההדיוטות, מה זה מיתוג בעצם?
מה זה כנס המיתוג? יפה, מה זה?
קודם כל, מיתוג זה בעצם שאתה לוקח איזשהו מוצר, no name, ואתה מלביש לו שם, ומלביש לו עיצוב, ומלביש לו ערכים, ויוצר בעצם משהו נחשק שרוצים אותו, ויוצר העדפה על פני אחרים.
אוקיי, מדהים. אגב, סתם בעניין הזה, אולי זה קשור בכלל לעיצוב ולא למיתוג, אבל יש לי בת, בת 3.5, ואתמול, לראשונה, היא נחשפה לאודם, לליפסטיק הזה, באריזה של הליפסטיק.
בבקשה.
האופן שבו היא נדהמה מזה, זה כאילו, היה נראה לה הדבר הכי יפה שהיא ראתה. וזה באמת, כן, אוקיי. אז זה עובד, הרבה פעמים זה עובד.
ואם היא תגיע לגיל 5, ויקראו לאודם הזה צ'יילדי, היא תגיד לך, אמא, אני רוצה את צ'יילדי.
ברור, כן. ואני גם אקנה, כי אין לי אופי.
ואת גם תקנה את זה.
יריב, למה לעשות כנס כזה? סתם, מה הבנפיט של כנס? איך אתה ממתג את הכנס הזה?
בוא אני אגיד לך. אחד הנושאים הכי חזקים בעולם כיום זה מותגים. זה נמצא בכל מקום. ובישראל, לפני 3-4 שנים שאני הקמתי את הברנד אקדמי, לא הייתה מודעות וכבוד למותגים. זאת אומרת, חברות ובעלי עסקים היו עושים מיתוג, וקדימה תביא לי לידים. היום הבינו שמותג זה הרבה מעבר לזה.
זה ערכים, זה לא סתם כזה תעצב לי פונט.
זה ערכים, זה תרבות, זה ארגון. ולכן פעם בשנה מתכנסים כל אנשי המקצוע, חברות המיתוג, מנהלי מותג, מנהלי שיווק, מעצבים, ומדברים על מותג, על האסטרטגיה שלו, על הקריאייטיב שלו, על הערכים שלו, על טווח ארוך, איך פונים באמת מותג חזק לאורך זמן.
תן לנו דוגמה רגע למותג שאתה אוהב, למיתוג שאתה אוהב, לאו דווקא מעכשיו, אבל לאיזה רעיון מיתוגי.
אני אתן לך דוגמה קלאסית. תראי, הכנס בעצם, הנושא שלו מדבר על דרוש אומץ, כי בשנים האחרונות, בתקופת המלחמה ויוקר המחיה והקורונה, מנהלי שיווק הולכים על בטוח ולא לוקחים סיכונים מבחינת ההעזה היצירתית. והכנס הזה רוצה להחזיר את הברק לעיניים. ואחד המותגים הנפלאים שלומדים אותו בשנים האחרונות בכל מקום, זה המותג שנקרא Liquid Death, אני לא יודע אם שמעתם עליו, זה מים מינרליים שעושים אותם בפחיות, שהסלוגן שלהם זה Murder Your Thirst, תהרוג את הצמא שלך, וזה מותג שיצא נגד כל ההיגיון. הסרטונים שלו הם סרטונים מאוירים, שרואים ראשים קרוטים, הוא פונה לצעירים, הייטקיסטים, משוחררים, והמותג הזה תם ב-2018, והיום, נכון להיום, הוא שווה 1.4 מיליארד דולר.
וואו. כן, הם הבינו מותג... דבר, הם הבינו דבר, זה לא על הפחית, הם הבינו משהו.
כן, זה בחור בשם מייק סיסרו, הוא היה פרסומי בעבר, והוא אמר, אני הולך... עם כל האומץ והתעוזה, ואני הולך נגד, אנשים אמרו לו, תגיד לי, נפלת על השכל? אבל הוא אמר, יש לזה קהל, אנשים רוצים להתחבר רגשית למוצר הזה, בגלל שזה נראה כמו פחית בירה.
מדהים כמה רגשות אנחנו צריכים גם כשאנחנו שותים מים. אנחנו כל כך מונעים מדברים רגשיים, זה ממש מדהים לראות.
תגיד, יש שאלה אליך, יריב. הכנס הזה מתעסק גם במיתוג של רעיונות או רק של מוצרים? של תפיסות, של לא יודע מה, של תנועות חברתיות, פוליטיות? גם בזה אתם מתעסקים?
גם בזה מתעסקים, בכנס הזה לא, אבל הולך להיות כנס שנקרא ציטה, של מיתוג ערים ומקומות, ובואו נדבר על רעיונות. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו על הכנס הזה, שזה כנס שהוא באמת אירוע ענק בקנה מידה בינלאומי, וזה הייחודיות שלו.
יבואו אורחים מחול?
מגיעים אורחים מחול, תבינו, אין כנסים בארץ, במיוחד בשיווק, שמגיעים אורחים מחול ומגיע... אחד מהמרצים הכי פרובוקטיביים בעולם בשם תום גודווין, הוא זכה 4 פעמים בתור מרצה השנה בעולם השיווק של לינקדין. יש לו תוכנית טלוויזיה אג' שמגיעה ל-250 בתי אב, כתב רב מחר. זה אושייה שמגיעה לארץ, זה לא סתם, זה משהו, הוא חבר שלו.
איך הצלחת?
של...
איך הצלחת להביא עכשיו אנשים לארץ? זה היה קל? כאילו זה היה...
הרבה שכנוע, הרבה לא רוצים, לא רוצים, תודה, לא מגיעים לישראל. אבל תום גודין אמר, בונה, אני מת להיות בתל אביב, והוא מגיע, ועוד מישהו שהוא ידבר באונליין לייב, הוא לא מגיע כי הוא מבוגר, זה דיוויד אקר, ודיוויד אקר נחשב לאבי המיתוג בעולם. הוא כתב 18 ספרים על מיתוג, והוא נחשב דיוויד אוגלבי, מי שמכיר את הפרסום, דיוויד אוגלבי של עולם המיתוג. ככה שהולך להיות כנס מטורף, פשוט
ידהים.
מטורף.
נשמע יפה, מאוד יפה. מאוד, ומשמח שכל כך הרבה אנשים חשובים מגיעים בעניין הזה. 13 בנובמבר, כן. באולם סמולרש, כנס המיתוג השנתי הרביעי. יריב עמית, מייסד הברנד אקדמי וכנס המיתוג השנתי של ישראל, תודה רבה רבה לך.
תודה.
ותמהרו להירשם, כי לא נשארו הרבה כרטיסים.
יאללה רבותיי, תודה. מה יפה בי? שאתמול מה היה האימור שלי? הפועל תל אביב לוקחים. וניסחתי ונימקתי והסברתי ונימקתי. דניאל זילברשטיין כתב תחקרים במגזין חדשות 13. הבנתי שביתר לקחו.
בוקר טוב מאוד.
בוקר אור. עכשיו זה נגד התחזיות שלי ורציתי לדעת איך מבטלים משחק בדיעבד.
איך מבטלים משחק בדיעבד? צריך עוד אבוקות.
אוקיי, רשמתי. איך היה הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, אחרי מה שראינו בתל אביב עצמה, ואחרי המשטרה, ועם הסרטון המלבה של השוטרים, ועם איתמר בן גביר בקהל והכל, איך אתה מסכם את האירוע של המשחק הזה?
קודם כל, בשביל מה צריך אותי? סיכמת היטב, אני חושב, לא?
לא, רק הבאתי את הנתונים.
אני אגיד ככה, קודם כל הייתה אווירה טובה מאוד. עם כל ההפחדות.
משהו, אני הייתי שם, היה כיף.
זה ממש הזכיר לי, כאילו המסביב הזכיר לי את הרגע הזה שבו בן גביר בתחילת המלחמה אמר שזה שומר החומות 2 בפתח, כן. ואז בעצם יש שתי אופציות. אם לא קורה כלום, אומרים שזה בזכות הערכות המוגברת, ואם קורה משהו, יש את מי להאשים.
כן, כן.
אז זה שתי אופציות מכוסות.
אגב, הברנש גם הגיע למגרש, איזה מתוק.
שהמשטרה... שהמשטרה הוציאה את הסרטון הזה שמשווה את האוהדים של הפועל תל אביב לפורעים במזרח ירושלים.
וואו.
אז בעצם כאילו היה מובן מאליו שאוהדים הולכים לחטוף מכות.
ממש.
אז עכשיו אפשר להגיד, תראו מה זה, הצלחנו להפחיד אותם ולא קרה כלום בסוף.
אוי, זה מעצבן.
אני אומר לך שזה, אני משוכנע שזה הרציונל.
אבל הם הולכים להגיד שהסרטון הזה עבד?
כן.
אני אגיד לך יותר מזה, העובדה שמישהו צפה, בסרטון הזה, במחלקת דוברות במשטרה, ואמר, תנו לי את זה, שימו לי את זה על המדף, היא מדהימה.
כן.
זה סרטון מזעזע.
מאוד מעליב, אגב.
זה לא מעליב, זה לא רק שזה מעליב, זה גם, אני מוסיף, זה מקומם, וזה מלחיץ. את יודעת כמה, אנחנו היינו אתמול, שידרנו מהמשחק שם, את יודעת כמה אוהדי הפועל סימסו לכל מיני אנשים סביבי, הם אמרו, טוב, אנחנו לא באים. פחדו, אנחנו לא באים.
הקהל היה מלא? הקהל של הפועל.
היה מלא. כן,
לא לגמרי, הרבה החליטו לעשות
את זה. לא, האם זה השפיע על אנשים ופחדו לבוא וזה?
תראי, בסוף...
שאפשר 30.
דניאל, אני רוצה לשים את הדברים ככה על השולחן. בסוף יש משטרה ויש לה מחלקת דוברות שמוציאה סרטון מציס ומקומם כזה, מזעזע כזה, ככה, חד משמעי, ולמשטרה הזאת יש שר, השר ישב ביציע של אוהדי ביתר ירושלים, בסדר? מפה תיקחו את זה לאן שאתם רוצים.
אני באמת חושב שיש כאילו איזה רוח המפקד כזאת, שגם המשטרה כבר פועלת בצורה...
חד משמעי, בחוץ. זה בחוץ. זה בחוץ.
ואני רוצה להגיד משהו. בסוף, הקהל התנהג באחריות בגדול, למעט האירוע של האבוקות שהיו לא לתוך המגרש, לא זרקו אבוקות למגרש, אלא היו אבוקות ביציעים, 5 דקות, ואחרי זה בעצם האשן התפזר, ואפשר היה לשחק רגיל. אז בסיכומו של אירוע אפשר להגיד שהקהל התנהג הרבה יותר נורמלי מהמשטרה.
כן.
אתמול.
כן. כן.
כי אני יכול לספר לכם שנתקלתי אתמול באוהדים של הפועל תל אביב מחוץ לסמי עופר, לוחמים. והם היו כל כך פגועים מהסרטון הזה. מדובר פה בחבר'ה שבאמת נתנו את הנשמה למדינה, ואז המדינה, כן, באמצעות המשטרה, אומרת להם...
אני חושבת שזה גם אם הם לא...
גם המשטרה אומרת להם בעצם, עזבו אתכם מהסיפורים האלה על שמאלנים נלחמים. אתם שמאלנים. אתם שמאלנים, אנחנו נגדכם.
יש, אבל דניאל, יש 10 מיליון שחברים במפלגת השלטון הולכים להשתתף בה, אז אתה אומר לי, אתה כאילו הולך איתי להדווה השנייה
שלו. זה לא הפעם הראשונה שהשר או השרה יושבים ביציאה של ביתר, זה כאילו... גם מירי רגב ישבה שם.
אין פסול בזה, רק שדקה לפני שאתה מוציא סרטון שמשווה את האוהדים של הקבוצה היריבה, של הקבוצה של בה אתה יושב, אתה יושב ביציע של ביתר, ושנייה לפני הדוברים שלך מוציאים סרטון שמשווה את האוהדים של הפועל למתפרעים במזרח ירושלים עם כל המשתמע, ואנחנו מבינים טוב מאוד שהיועץ המשפטי לממשלה, מה שנקרא, זועקת לכל עבר שהשר מדבר עם קצינים. אנחנו מבינים שגם הסרטון הזה, מה שנקרא, רוח המפקד, גם הסרטון הזה בא כדי להתחבב.
תגידו, למה שר הספורט לא בא? למה רק בא השר לביטחון משהו? למה לא היה גם?
מיקי זוהר, אני לא יודע מה ספציפית היה אתמול, אני לא ראיתי את מיקי זוהר, יכול להיות שהוא היה, אני רוצה גם סתם להגיד.
זה נשמע לי יום לבוא לאירוע ספורטיבי, כאילו באמת, זה דבר.
למה הוא לא מתבטא? למה הוא לא מתבטא?
תגידו, מבחינת כדורגל איך היה?
אחלה, אחלה.
רגיל?
היה לו כוחות, לא נעים להגיד. ביתר הייתה טובה מהפועל.
ביתר הייתה טובה מהם, כן.
וניצחה 2-1 שיכולה להיות בשקט 3-0. או 3-1. זאת נקמה של ביתר, כי בליגה הפועל די רצה מול ה...
כן, ניצחה אותה ניצחון כואב ביותר.
כן, וזה די עימם את ביתר, אבל ביתר הוצא... מוכשרת כרגע בחלק הקדמי מהפועל תל אביב, עם החברים שלך, אצילי ומיכה, שהיו אתמול טובים, או בעיקר מיכה.
חברים של כולנו.
כבש ובישל. וביתר, אני לא חושב שהיא מספיק טובה כדי לפייט לצד, היא ממש קרובה לשם, ואני חושב שזה המקום שלה כרגע, מאבק על מקומות 3-4.
הבנתי. בסדר גמור.
אני רוצה להגיד שהיום לדעתי יש את העונה של הפועל תל אביב.
כן, היום יש דיון בבית הדין על הדרבי התל אביבי.
על האבוקות, כן.
דני, אני רוצה לשמוע את דעתך על זה. מה אתה חושב?
אני חושב שוואנס קרה מה שקרה, והוויכוח כבר הוא בעצם לא האם היה צריך לבוטל המשחק או לא, אלא המשחק בוטל, אז הפועל תל אביב תענש בטכני וכנראה במינוס נקודה או 2.
אני לא מבין את האירוע הזה.
אני באמת חושב שהאירוע הזה... בעצם די גומר, לא אגיד גומר את העונה של הפועל תל אביב, אבל באמת הוציאה את הרוח מהנפוצים.
אני לא מבין למה צריכים להוריד לקבוצה, למה העונש הקולקטיבי הזה, ניסו להסביר לי את זה כל מיני שקשורים, וזה קשור לזה, למה? למה? בגלל, למה?
משחק שלא מגיע לסופו, ויש לו אחראית מבחינת...
מה זה יש לו אחראית? תגיד לי, יש לי שאלה, דני, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
שאלת שאלה, אני עונה לך. המינוס אחת הוא אוטומטי, ויש לה גם עונש על תנאי של עוד מינוס אחת. הסיבה שזה
כנראה... תגיד, זה לא מטומטם... אוקיי, הבנתי, זה החוק. זה לא מטומטם בעיניך, זה לא תקנה מטומטמת.
אני חושב...
צריך לשנות אותה מ...
יש בעיה מאוד קשה. אבל
זה כמו שאני
ואתה תן לדניאל להסביר.
אני רוצה רגע, דניאל, זה כמו שאני ואתה, אני רוצה שאני ואתה, תן דוגמה. אני ואתה הולכים לחתונה, אני ואתה זורקים שם זיקוקים בחתונה, החתונה מבוטלת. זה האירוע.
קודם כל, יכול להיות שזה חלק מהווייב של החתונה.
נכון, יכול להיות שזה מנהגם של המקומיים, ואנחנו לא נגיד בדיוק.
ולא חשוב אזור.
ולא חשוב ערבים, כן.
אני אגיד דבר כזה. אני מסכים מאוד שיש בעיה כשקבוצה אחת מרגישה שמזמברים אותה אקסטרה. הפועל תל אביב מרגישה כמו שביתר הרגישה לפני 15-20 שנה, שכאילו הרגישה שמחפשים אותה. זה המצב. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון, ואני חושב שגם המשטרה וגם משרד הספורט לא יודעים מה הפתרון. ולכן נדמה לי שמה שקורה כרגע הוא איזושהי מחשבה שאם יבוטלו 4-5 משחקים, והאוהדים יגרמו לנזק כביר לקבוצות שלהם, כן. אולי זה ייפסק.
אבל זה לא נכון, אתה יודע, כל המחקרים מראים, דניאל, אני רק רוצה להגיד ממש לסיום, כן? ככה. אנחנו יודעים שהאולטרס של קבוצות לא מעניין אותו המועדון, לא מעניין אותו ההישגים של...
אל תכליל, אל תכליל.
לא, 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 אני מדבר איתך בכללי על מועדונים. אולטרסים של מועדונים, הגרעין הקשה שלהם זה גרעין אלים, אנרכיסטי, לא מעניין אותו המקום, הם באים לריב מכות גם עם הקבוצה בליגת העל או בליגה ג' זה לא מעניין אותם, זה מוכח נקודה. עכשיו, בהינתן זה המצב, צריך בעיניי לקום כל הקבוצות, לבוא קודם כל, לתקוף את זה בשני מובנים. אחד, במובן המשפטי, צריך לעשות קמפיין גדול שמגיעים, בסוף מגיעים עצורים לשופט בבית משפט, והוא אומר, טוב, אין לו עבר פלילי, התפרע, יעשה, חפים. לא, לא, אם היינו עכשיו אני ואתה נכנסים לנדבק וזורקים שם חזיז, עזוב, היו פה אנשים ששרפו שדר, פחים, שרפו פחים, תראה, אני אסביר את זה ככה. היה חווארה, שרפו שם, חצי, שלושת רבי כפר, אני לא יודע כמה נעצרו. היו ארבעה עצורים ששרפו פח, ובמקרה בטעות שרפו ונסחף מכונית ליד, נעצרו ל-40-50 יום. זה האירוע, זה גם מה שקורה בתוך המגרשים. עלוב. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אחרון.
כן,
אחרון, אחרון, אחרון.
אז לגמרי. יאללה.
כי זה בדמי. אם יהיה חוק שאומר מי שזורק חזיז, למגרש, אנחנו מצלמים אותו, תופסים אותו, ויש לו 400,000 שקל כנס, לא יהיה אף חזיז. ברגע שזה יהיה חוק עם כסף ומשפט, לא יקרה כלום. מה רוצים מהבלבטים של הקבוצות? זהו, תודה רבה, אני בת שחף.
אני מסכים מאוד שהענישה של הקבוצות כרגע נראית חסרת תחתית.
זה גם לא אפקטיבי, דניאל. זה לא עושה כלום.
אני לא חושב שהפועל תל אביב יכולה לעשות הרבה יותר ממה שקורה כרגע, ואני ראיתי אתמול יצא לדבר עם כל מיני אוהדים, אחד מהם כאילו נקרא לו על הגבול של הנורמטיבי, לא נורמטיבי.
כן,
ועל הספקטרום של הנורמטיבי. ואז באיזשהו שלב הוא אומר, כן, אני גם נגד זה ואבוקות ועדיף שזה, ואז הוא אומר לי, אבל אני בדרבי האחרון שהפועל היו בליגת העל, לפני כמה שנים הכנסתי אבוקות בנעליים, ולא בדקו אותי.
כן, כל הכבוד.
אז אני למה אמרתי על הגבול הנורמטיבי? כי יש פה את האלה שעושים את זה פעם אחת, עם הלב בתחתונים, ויש כאלה שזה ממש תעשייה בשבילם, והמטרה היא להכניס 50 אבוקות למשחק, ואם צריך לשחד מאבטח, אז עושים את זה, ואם דברים אחרים, אז דברים אחרים.
לא, כמה, מה כל כך כיף בלזרוק אבוקה? אתה צריך להבריח בנעליים, לשחד מאבטח? תקשיבו רגע, בואו ניפגש אחרי צהריים שלושתנו ונזרוק אבוקות, נרגיש מה זה. לא יודעת, אני לא, מה ההרגשה?
בואי, את אין לך זכות דיבור, את התאהבת במישהו ששותה לי מידנית.
אז מה זה שייך? כן, דניאל, אני איתך.
זה ממש יפה.
ביי, זה יפה, זה
מה, לזרוק אבוקה? אני מכירה להעמיס חשופית עם מלח.
לא אמרתי שזה יפה לזרוק אבוקה, אמרתי שהתוצאה יפה, ויזואלית, אוקיי?
זה יפה, זה השן.
בואו נראה קליפים, לא יודעת, בואו נראה תמונות, יש הרבה איזה.
יש עכשיו שריפה ברחוב באמצע בית, את לא נשארת לראות?
לא, בטח, אני גם מאוד בעד זה שהמשטרה אומרת, הם סקרנים, סקרנים, זה טוב מאוד שיש לאנשים סקרנות, אני אוהבת, אבל הקטע של לזרוק אבוקה עצמה, זה לא נראה לי... טוב, בסדר, אתם אומרים שזה כיף, בואו נעשה ביחד.
אני חושב, וזה הפופוליזם הכי גדול, אני אוהב לסיים בפופוליזם טוב.
בטח.
אני רוצה שהמשטרה והאוהדים ישבו בקבית הבא ויחליטו איך אפשר להסביר את המשטרה.
את נושא האבוקות? טוב.
אגב, המקום היחידי שהוא הוסדר זה בנורווגיה, ועשו שם וזה עשה נזק.
יש קרה, כן. אין דבר כזה. בסדר גמור, עד שנמצא איך להשליך אבוקות, דניאל זילברשטיין כתב תחקירים ומגזין חדשות 13, תודה רבה.
דניאל, ביי.
כל טוב.
ביי.
תוכנית הבוקר
חזרנו. תגיד רגע, אתה יודע שבישראל חלה ירידה בלימודי המתמטיקה. כמה יחידות עשית? מה אני שואלת אותך בכלל? כמה יחידות עשית במתמטיקה?
שלוש, עם חציל.
שלוש, עם חציל?
ספרתי לך עם חציל.
בוודאי, מה למדתם? להכין מסע בחר.
לקרוא על אותו ספוג? לחבר אותו בחזרה של מרית טיין זירי ספורט. מתמטי, זה לא צחוק, זה חיבור והרכבה. הוא בא לזה, לנתק לו את הלוח שתלוי על הקיר עם ברגים, אבל רק בשלב שרק נגיע, תפיל את הלוח, למרוח דיו על הידית.
אז הנה, זה מאוד דברים למדתם, אז תדע ש-16% מתלמידי י"ב נבחנו בחמש יחידות במתמטיקה, זה בירידה שממשיכה את המגמה של שנה שעברה.
איזה יופי.
זה פחות אחוז וחצי כמעט.
מה נמצא בעלייה? השר קיש, מי הוא?
אני רוצה להגיד, אז כאילו כולם אומרים...
מטביע את חותמו, השר קיש.
אז כולם אומרים שיש ירידה בזכאות לחמש יחידות במתמטיקה, ואז הם לא ילכו ללמוד בטכניון, וזה וזה, וזה ירידה של כבר 1.3, וזה התחיל... אגב, נרשמה גם ירידה במקצועות הטכנולוגיים, כמו פיזיקה ומחשבים, וזה קשור בטח בקורונה ובמלחמה, ושלא היו כל מיני דרכים. ובלה בלה בלה, וכזה, וזה. במסגרת ההקלות הנרחבות שסיפקו לתלמידים שנתיים האחרונות ברקע המלחמה, אז אחוז הזכאים לתעודת בגרות עלה, אמנם, אבל בעניין הזה... אני רוצה להגיד ככה, באופן פופוליסטי מאוד. אתם יודעים מה הסיבה שירד האחוז? כי מלמדים מתמטיקה לא טוב. לא טוב. אם יש רק 16% מתלמידי י"ב שהולכים לחמש יחידות, כנראה שמשהו באיך שאתם מלמדים לא בסדר, וזה לא שהאשמה היא עוד פעם בתלמידים המטומטמים שלכם. כל הזמן, משרד החינוך, לא חשוב איזה מסקנה הוא מגיע, זה אשמת התלמידים. לא להאמין. זה אף פעם לא רעיון לא טוב של המשרד. מתי אנחנו הרי שומעים את משרד החינוך? רק שהם כועסים על הכסף שלהם, ובצדק, ובצדק, עוד פעם אני אגיד, רק שהם כועסים על הכסף שלהם או שרוצים לקחת להם את החופש. אנחנו לא שומעים ממשרד החינוך אף פעם שום דבר על תפיסה, על איך מלמדים מתמטיקה. תגידו רגע, אולי ללמד 45 דקות פרונטלי כמו שאתם מלמדים, זה פלא שילדי ישראל הצליחו עד עכשיו להיות 16% שמציעים 5 יחידות.
ואני רוצה קשר ישיר.
תגידו, יכול להיות שהחמש יחידות זה רק ילדים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, כי ההורים שלהם שולחים אותם לשיעורים פרטיים? יכול להיות שזה כזה דבר? חוצפנים אתם, משרד החינוך.
יכול להיות, א', יכול מאוד להיות.
מעצבן אותי.
אני לא חושב ש... אני רוצה להגיד משהו, יש את הדרג המדיני ואת הדרג שמתווה מדיניות. הדרג שמתווה מדיניות כל הזמן מקצץ תקציבים, מקצץ עניינים.
מה קשור תקציבים ללימודי מתמטיקה? ברצינות.
אני נסביר.
היה לך חציל? לכל אחד יש חציל. גם לי היו מורות איומות למתמטיקה. אני מכירה סיפורים על מורות למתמטיקה ומורים למתמטיקה שהרסו ביטחון של ילדים לעשור קדימה, במקרה הטוב. נורא, שמלומד נורא, איך אני מסבירה את הירידה?
תמיד היו מורים לא טובים, גלית, ותמיד היה זה מקצוע אסון.
הפעם היה להם קביעות.
רגע, ולאט לאט יש ירידה. הירידה מדאיגה.
תגיד, למה אני צריכה להסביר?
זה שזה מקצוע שאותי ייבש לי את הצורה.
לכולם.
וואו, אבל יש ירידה בין אלה שזה לא מייבש להם את הצורה.
הירידה היא באחוז וחצי, זה כלום.
לא, זה לא כלום. זה המון.
למה? אז אני יכולה לשמוע מומחה.
רגע, אחוז וחצי בכמה? את יודעת, זה מעניין, הירידה...
בשנתיים, 1.3.
את יודעת מה זה? ב-1.3 בשנתיים, זה אומר בעשר שנים אנחנו בירידה של חמש...
מי אמר שזה ימשיך ככה? מאיפה הבאת את זה?
עד עכשיו... מה זאת אומרת?
מאיפה הבאת שזה הולך ומה זה אקספוזנציאלי?
מדאיג אותי, כן, אם יש ירידה, אז למה שהיא תעלה פתאום?
אולי תעצר, כי ככה זה עובד.
תראה, מה שאני אומר...
אני רוצה תשובה של מורי מתמטיקה, מה עשיתם לא בסדר, אם יש את הרכז הארצי לנושא, מה אתה עשית לא בסדר, או הרכזת, שזה המצב עכשיו.
אוקיי,
והתשובה
שווה.
היא לא בתלמידים, וגם אסור להשתמש במילה תקציב בתשובה. בסדר? לא לענות לי עם המילה תקציב. ללמד בקורונה בחוץ לא היה עולה שקל יותר. יש שתי מילים שאסור לכם להגיד. לא תקציב ולא חוזר מנכ״ל.
גלית,
שתי המילים האלה, בלי זה תסבירו לי את מצב המתמטיקה. הם מעצבנים והם מקוממים.
גלית, משרד החינוך לא קבע איך ילמדו בקורונה. היה פה ראש ממשלה, רגע, שנייה, שעשה פה מסיבות עיתונאים כל יום, כל יומיים, שהגדיר שהאנושות בסכנה.
באמת חשבנו שהאנושות בסכנה, היא באמת הייתה
לא,
בסכנה.
לא, 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 פה חשבו, ראש
לא,
הממשלה...
לא, לא, רק פה.
אני במקרה, הילדים שלי היו חודש לא בבית ספר, ואז המשיכו ללמוד בפריז
זה,
כרגיל.
זה, אבל זה לא המדינה
אז
היחידה
רגע,
שעשתה
אז לא
את זה.
אז לא האנושות בסכנה. מדינת ישראל, היא נמצאת בעניין של החינוך, ואיך שהתייחסו לחינוך בקורונה, עם מדינות עולם שלוש, זה, תבדקי, כל מדד. סגרו פה, פשוט סגרו. סגרו נקודה, לא רצו להסתבך, למה? כי גם זה הפך להיות קמפיין. אנחנו זוכרים מכל ערב היה, ואמר, אני ואני ואני, בטלוויזיה, במקרה, זה קשור, כי הוא החליט שסוגרים, אני מתערב איתך שמשרד החינוך, הדרג המקצועי שם, היה אומר, לא, צריך ללמוד, כמו שאת אומרת,
אבל עובדה שהם לימדו בזומים, לא, לא נכון.
השתיקו את זה מלמעלה.
יש מקומות שכן לימדו בחוץ, קיבוצים, כל מיני מקומות כאלה שעושים מה שהם רוצים, שלא, החוקים לא אכפת להם, חרדים, קיבוצים, מקומות. אבל אני לא חושבת
שזה... זה מדיניות של השר הייתה.
אני חושבת שזה הקטנת ראש. אני הייתי שמחה לשמוע את מי ש... ממונה או ממונה על לימודי המתמטיקה בישראל, עונה לי תשובה, שוב, ללא המילה תקציב, ללא המילה חוזר מנכ״ל, מה המצב, איך 7,000 שנה עוד לא הבנתם איך ללמד מתמטיקה, זה עליכם, זה קודם כל עליכם, לפני שזה על הילדים ועל הוריהם שלא מספיק ולא עושים ולא זה, זה שזה הנחת יסוד שכל מי שלומד מתמטיקה בישראל, 90% אני סתם אומרת, אבל כל מי שלומד מתמטיקה בישראל, בכל יחידות לימוד, זה מובן שהוא צריך ללכת לשיעורים פרטיים. זה ברור. מורות אומרות את זה לזה, שלחו לשיעורים פרטיים. אתה יודע כמה עולים שיעורים פרטיים? וזה שזה מובן ככה זה. אתה רוצה להתקדם למשהו בחיים? ודאי שיעורים פרטיים.
אני רוצה, זה עליכם, רבותיי. אני רוצה שנדבר עם כתבת תרבות, וגם שתגיד לנו את הקשר.
מה כתרבות קשור?
סליחה, חינוך, סליחה, סליחה. מעניין מה שאת אומרת, אני אשמח, אפילו שמחר נדבר עם כתבת חינוך, ו... גם נציף את הנושא הבא, גלית, כמה מורים נוטשים את מערכת החינוך? רגע, רגע.
נכון.
כמה מורים נוטשים את מערכת החינוך? האם יש קשר לירידה של תלמידים במקצועות הריאליים? אגב, יכול להיות שיש ירידה גם במקצועות אחרים.
אגב, המקצועות ההומניים הם חשובים יותר.
והאם יש קשר למשכורות ולתנאים שהם מקבלים? ואז נבין שהכל קשור להכל. עכשיו, מי קובע את המשכורות ואת התנאים? הדרג
ה... אז אני ביקשתי, אז אני חוזרת שוב על החוקים של המשחק. אני אבקש לענות לי תשובה על השאלה על מצב לימודי המתמטיקה, ללא שימוש במילה תקציב, וללא שימוש במילה חוזר מנכ״ל. האם מישהו יכול לדבר איתי על מתמטיקה?
יכול להיות שאי
מישהו יכול לדבר איתי... לא יודעת מאיפה אתה מביא את זה.
אני אומר, יכול להיות, גלית, שימי לב.
יש משהו בעניין
עצמו? אני שואל פה שאלה, אני אשמח שלברר את זה. יכול להיות שיש קשר בעשור האחרון בין השחיקה של המורים לבין הירידה ביכולת לבין מיליון ואחד דברים.
Okay, יכול להיות שיש, כי זה קרה נגיד במערכת הבריאות. שיש חוסר יצירתיות בלחשוב איך ללמד מתמטיקה.
בטוח.
אני בטוחה שכן.
אני בטוח שכן.
אז בואו נפתור את זה, ואחר כך דברו איתי על תקציבים וחוזר מנכ״ל. בואו רק נפתור את זה שנייה. כי הם אף פעם לא מדברים על התוכן. משרד החינוך זה משרד מדהים שלא מדבר על חינוך אף לא פעם אחת. זה אף פעם לא על מה מלמדים, איך מלמדים. זה תמיד על תנאי העסקה. ואני קצתי לשמוע על תנאי העסקה. צודקים, בסדר. תנאי העסקה, היושבי ראש הארגונים שלכם דופקים אתכם בזה.
מי שמדבר על תנאי העסקה זה יושב ראשים. בעיקר.
זה היחידים שאני שומעת, מדברים על חינוך. כשהם, איך הם, על מה הם מדברים? תמיד זה על תנאי העסקה, וכשאני שואלת שאלה על תוכן, עונים לי תמיד.
דווקא אני משרד החינוך כל הזמן שומע, כן נעשה 5 יחידות? כן לא נעשה 5 יחידות בזה. כן התוכנית שלך קוראים לשרת החינוך הקודמת?
יפעת שאשא ביטון,
פרופסור. יפעת שאשא ביטון, כן לבוא לעשות רפורמה כזאת? לא. כל יומיים מגיע שר עם המדיניות,
נכון?
המדיניות החינוך שלו.
נכון, אבל יש מנכ״ל למשרד.
זה מבלבל, מה זה מנכ״ל? הוא בא עם המנכ״ל שלו, אומר לו, שומע, זה מה שאני רוצה תעשה. תראי, היום השר קיש אומר, אני מעביר תקציב של 100 מיליון לרשת החינוך התורנית. את יודעת מה זה עושה לתקציבים בפנים ולעניינים? כל שנייה מגיע, זה הופך להיות
אני
תקציב.
אני לא מסכימה לדבר על תקציב כשמדברים על מתמטיקה.
זה קצת נאיביות נראה לי, לא?
יכול להיות, הרי כל התשובות שלך לכל מה שאני אומרת זה נאיביות, אבל אין לך תשובה לשאלה,
אגב, אני מת עליך
מה
זה,
הבעיה
לא
עם חינוך במתמטיקה? תפסיקו להגיד תקציבים. זה לא הגיוני. אם הייתי עכשיו מייצרת תוכנית טלוויזיה ללמד מתמטיקה, בלי תקציבים, עם אותו תקציב, הייתי מצליחה ללמד ילדים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, גלית.
45 דו... כן, נזבו, זה השיטה
כמה,
של הזה.
כמה בתי חולים נבנו ב-40 שנה האחרונה?
2, 3, לא יודעת.
אחד. עשו אותה.
לא, לא. ש...
אני כמעט בטוח.
אבל היה באשקלון. אשדוד, אשקלון.
בוא נבדוק את זה. עכשיו אנחנו מבינים, כן. אני שואל את השאלה הזאת הפופוליסטית, כי אנחנו מבינים שיש הרבה פחות מיטות חולים בבתי חולים בישראל ממדינות ה-OECD. נקודה, זאת עובדה. אוקיי? אותו דבר מערכת החינוך. האם זה משפיע על רווחת הרופאים? כן. האם זה משפיע על רווחת המטופלים?
לא הבנתי, אתה מנסה לשכנע אותי שכסף עוזר?
אני רק אומר שאם נוציא את התקציב מהמשוואה, או את יודעת מה? עזבי את התקציב. עם איך שהתקציב הזה מנועל, ומי שמנהל את התקציב הזה זה פוליטיקאים ב-20 שנה האחרונות, וזה לא עובד. אז כן, אנחנו נראה ירידה. עכשיו את צודקת. שצריך לדבר גם על החינוך, וצריך לעשות
לפני,
רפורמות.
אני אומרת לפני לדבר על החינוך.
אני אומר ביחד. אני אומר ביחד, בסוף אוקיי. זה הכל
ביחד.
ביחד
ננצח. התוכנית הזאת הסתיימה. יש! אבל מחר יש גם יום חמישי. לא הספקנו לדבר על עוד המון דברים.
כמה רבנו היום, איזה
היום
כיף.
היום רבנו מלא. מחר יהיה רק השלמות.
ברור.
בטח. יום מעולה שיהיה לך. ולכם.
ביי כפרוש. ביי.